צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין. ואני מערך את טל בר, יועץ המשכנתאות מספר אחד. אפשר להגיד, אני מספר שתיים, אז הוא מספר אחד. בהיררכיה בינינו. מעניין עם טל.
בסדר גמור.
יופי, אני צריך אותך, אבל עם המיקרופון קצת יותר לכיוון המיקרופון, ככה ישמעו אותך ברור ומסודר. אמרנו, נמשיך לשום סוג של סשן, כי קיבלנו כל מיני הודעות וגם שיחות בהמשך לסשן שעשינו לפני כחודש. ואפילו בפלא, גם מדד המחירים לצרכן, אתמול הוא ירד, נכון?
נכון.
אבל מדד תשומות הבנייה נתן קפיצה.
נכון. מדד תשומות הבנייה, אם אנחנו מסתכלים על כל החבר'ה שבדצמבר שברנו שיא ברכישת דירות חדשות של עשור שלם, כלומר יש מה שנקרא מגמה של שינוי אצל הצרכנים הישראלים בגלל הקורונה, אנחנו רואים ירידה של 10% באוברדרפט, אבל מצד שני גידול משמעותי מאוד בלקיחת המשכנתאות. חודש דצמבר גם שבר סי של 8.3 מיליארד שקל משכנתאות שנלקחו, ורוב הציבור שלנו שקנה דירות חדשות שכח את הרוצח הסודי, אני קורא לו, שנקרא מדד תשומות הבנייה. ובחודשיים האחרונים הוא קפץ ב-0.4 ו-0.6, כלומר השלים 1% עלייה
בחודשיים
בממד תשומות הבנייה. כלומר, מי שרכש בדצמבר, חתם על חוזה בדצמבר, הגיע למצב שסתם ניתן דוגמה, דירה של ב-2 מיליון שקלים, הדירה שלו צפחה ותמכה ל-2.2 מיליון, כלומר הפסיד 20,000 שקל.
כלומר, טל, אתה צריך עכשיו להרים טלפון לכל הלקוחות שרכשו מקבלנים, ואתה הכרחת אותם בעדינות להקדים את תשלומי המשכנתא ולהגיד להם, ראיתם, חסכתי לכם עשרות אלפי שקלים.
נכון. עכשיו, זה מדדים, אפשר להבין אותו, כי זה דבר שדי צפוי קדימה, וזה גם מה שאמרנו להם להקדים. מסיבה אחת, אנחנו רואים אחרי כל משבר, גם ב-2008 וגם ב-2010, וגם לפני זה במשבר הייטק, תמיד אחרי כל משבר, קפיצה במדד תשומות הבנייה, שהוא לא קשור לאינפלציה הקיימת במדינה. מדד תשומות הבנייה מורכב מ...
זה שני סלים שונים.
שני סלים שונים שמורכבים מגורמים שונים לחלוטין. אני אגיד יותר גרוע, גם מי שלקח משכנתאות לרכישת נכס מסחרי, משרדים, עוד קיבל כמעט זינוק של 2%. עוד לבנייה היה באחוז אחד, המשרדים נפגעו יותר, כי אנחנו רואים עלות התובלה כדוגמה, וניקח את זה ממה שכולם מכירים את זה, מה שנקרא קונטיינר בים שמגיע. אם לפני הקורונה עלות ההובלה מהמזרח הייתה כ-$1,500 לקונטיינר, היום היא קפצה מעל $5,000 לקונטיינר.
למה?
נורא פשוט. כולנו יושבים בבית.
עצה וביקוש.
כולנו יושבים בבית ומזמינים מאלי-אקספרס, אי-ביי, אמזון והכל. מגיע בים, מטוסים אין, מגיע בים, עלויות השילוח גדלו. אז עכשיו גם עלויות השילוח שנכנסו, לענף הזה גדלו מאוד. גם שאתה רוצה להסביר למה הם גדלו, אתה מסתכל היום על חברות הספנות. חברות הספנות כמעט הפסידו בשנים עברו, כי המשלוחים היו מאוד מאוד תחרותיים, ולכן ראינו המון חברות ספנות, מה שנקרא נעלמות הבינוניות, ונשארות רק הגדולות. ואתה מסתכל היום, סתם למשל, על המניות שלהם, קפצו בעשרות אחוזים, לא בטוח שימשיכו, אבל קפצו בעשרות אחוזים הגדולות, כי היום הם עושים את הכסף, כי השילוח הימי זה השילוח, זה מה שאפשר, כולם יושבים בבית, צורכים מוצרים שמגיעים רק בים, מטוסים אין כמעט.
ולמעשה, אם נחזור רגע למדד, המדד הזה משפיע לנו באופן ישיר על יתרת החוב שלנו ליזם, וזה חוב שבדרך כלל צריכים להביא אותו מהבית, נכון? זה לא משהו שאני יכול להוסיף אותו למשכנתא, אם לא אני יכול... ב-75% מימון או...
אתה לא יכול להוסיף אותו למשכנתא, ומיוחד מי שנפגעים פה יותר זה החבר'ה של מחיר למשתכן, שהמדד שלהם עוד מוצמד אחורנית, כלומר הם עכשיו סופגים ריבית דריבית, והמחירים שהבטיחו להם והנחות שהבטיחו...
מה הכוונה מוצמד אחורה?
המדד שלהם, מדד הבסיס שלהם, הוא ביום שהחברה הקבלנית זכתה במכרז.
נכון, נכון. אבל הם עשו איזה תיקון, דרך אגב, מלפני שנה, אני חושב.
לא, בגלל שכך לא נעלם, עדיין כל החבר'ה מקבלים היום הצמדות, כלומר, המחירים שהם היום משלמים וישלמו קדימה,
הם לפני הצמדה, כלומר...
הם לפני הצמדות, ולכן הם היום יכולים להגיע למצב שהדירה שלהם, אם נקבל, ניתן את הדוגמה על דירה של 2 מיליון, שתהיה מוכנה עוד 2.5 שנים, וניקח, רק נלך ל-2010 למשברים האחרונים, ששם המדדים היו סביב ה-4%, לא 2019, שמדד היה 1.1. תבינו, בחודשיים הוא עלה כמעט כמו כל 2019. תבין איזה בור אנחנו נמצאים.
זה מטורף. כלומר, אתה אומר, בן אדם שרוצה, שחתם על מחיר למשתכן, עכשיו כבר אין, אני חושב שאין כמעט
פרויקט. עוד אחרונים.
יש עוד אחרונים, לצורך העניין, ביישוב אריאל, חתם על מחיר למשתכן, נספר לו המדד, הוא עוד לא חתם על החוזה, אבל המדד נספר לו מהיום שהיזם הגיש את המכרז, או חתם את החוזה,
חתם
עם,
את החוזה עם רמי לפני...
עם המנהל בשביל כלומר, לדעת, אוקיי?
יכול להיות מ-2016-2015, כלומר אנחנו רואים פה עלייה של יכולה להיות של 10%,
אוקיי, צריך אבל לשים, עוד פעם, אני לא רוצה לגבור ולהגיד איך קבלנים חזירים או משהו כזה. בסופו של דבר, הקבלן שחתם על החוזה ברמי ב-2016, הוא עשה תוכנית עסקית ואמר, זה העלויות שלי לבנייה, ועכשיו העלויות של החומרים השתנו, אז הוא מפיל את זה על ה...
אנחנו רואים היום אותו דבר, חומרים המרכזיים זה ברזל, זה כוח עבודה, זה מלט והובלה. זה יש 4 מדדים במדד תשומות הבנייה, המובילים וגורמים. הברזל... כרגע מתנהג כמו 2008, שזה היה אולימפיאדה בבייג'ין, שהוא קופץ ומשתולל. זה כל התשומות, ההובלה אותו דבר. אנחנו רואים את מחירי המלט גם עולים, כי יש לנו פחות מלט מיובא מטורקיה שהיה במחירים נמוכים. ואנחנו רואים את כוח האדם, שהעובדים הזרים לא נכנסים כי אין כניסה לישראל. והפלסטינאים, מה שנקרא, שלפני שבוע וקצת נעלמו, כי מה שנקרא משרד השיכון והעומד בראשו אישר להם לצאת הביתה אחרי חודשיים, אבל לא דאג להם שביום ראשון למחרת יוכלו להיכנס דרך המעברים. המעברים עדיין סגורים. סדר גודל של 50,000 עד 65,000 עובדים פלסטינאים לא נמצאים.
One way ticket.
נכון, ומי שנמצא דורש יותר על העבודה שלו. אנחנו נמצאים פה פשוט במצב שאנשים שגונו היום והרבה קנו היום דירות על הנייר בכל מיני מקומות, והמחירים שלהם מוצמדים, וזה היום הטיפ קדימה. אנחנו נמצאים בכלכלה שהיא לפני, בסוף משבר בריאותי, תחילת משבר כלכלי. ואם אנחנו מסתכלים על משברים אחורנית, אנחנו לא נצפה לראות את המדדים שאנשים לקחו בחשבון, מדד של 1% כמו 1.1 ב-2019, לא נראה אותו ב-2021, וגם לא נראה אותו, מה שנקרא, נראה, להערכתי אני אומר, נראה מדדים של סביב 3.9 עד 5.4, בשנתיים הקרובות, כי אנחנו נמצאים במשבר, ואנחנו צורכים יותר כרגע היצע וביקוש, צורכים יותר היום דירות, נכנסו המשקיעים, נכנסו הכל, אז זה נקודה
אחת. אני ככה, משהו שאני עולה לי בראש, מצד אחד אני אומר, אתה יודע, אם אני הייתי עכשיו רוכש דירה, והייתי פתאום צריך להוסיף אותם 4-5%, לא משנה כרגע את המדדים, הייתי, זה משהו שאף אחד מאיתנו לא נהנה לעשות, לא נהנה, גם, אתה יודע, באבונותינו שרכשנו דירה גם, אבל זה איפשהו גם סוג של לתת לקבלן ביטחון, כי אם הקבלן יצטרך לספוג את המדדים עליו, כנראה שהוא יפסיד. חס ושלום, אתה יודע, יפשוט רגל או משהו כזה.
אני מסכים איתך שהיום המדד הזה הוא בא להגן שבטא...
הוא סוג של הגנה. הוא לא נעים, אבל הוא סוג של הגנה.
הוא סוג של הגנה.
מצד שני, טל, תגיד לי, נניח עכשיו פרויקט שלם, הקדימו כולם תשלומים. הקדימו תשלומים, כלומר, אין להם מדדים. עדיין, יש כאן, או שפה נניח הקבלן יכול לבוא ולרחוש מראש חלק מהדברים, ואז יותר קל לו להתנהל.
הקבלן יכול להגן על עצמו ברגע שהוא מקבל את כל הכסף מראש. הקבלן יכול להגן על עצמו בשני דברים. אחד, הוא מוזיל את הליווי הבנקאי שלו בסביבות של 3%, כי זה בערך הריבית בין 2-3% וקצת, זה הריבית שהבנקים נותנים על ליווי בנקאי או חברות הביטוח. וברגע שאנחנו הקדמנו כספים, הורדנו את הסיכון לקבלן, ולכן בפרויקט גדול הקבלן מגן על עצמו וחוסך לו כסף, חוסך עכשיו, אז כנגד עליית חומרי הגלם הוא קבל את החיסכון. מצד שני, הוא יכול כרגע לקנות, כמו שראינו הרבה חברות שקנו היום שילוח מראש, ולכן אופציות, כמו אמזון שקנתה כרגע 5 שנים קדימה אופציות לשילוח מראש, ולכן היא מוגנת. כלומר, היא לא מוגנת מהעלייה, והיא סגרה מה שנקרא חוזים קדימה, אז הוא גם יכול לעשות את זה לגבי המלט והברזן. זו שאלה של הגנות.
אוקיי.